חבדלת בטבת. במילות הראיה, אני מבקש מכולם לפתוח באות חף וב, אנחנו נמצאים בסיום נושא הגאווה, וזאת השם, אני מקווה שהיום, ואני רואה כמו שאני מסתכל על השעון, אנחנו נספיק עם עוד את שני הסעיפים האחרונים בנושא הזה של גאווה, בדברי הרב זצ"ל, ואם רק כדי שניכנס לתוך העניינים, חבב וחבתיים, זהו. לאחר מכן אנחנו עוברים לנושא שנקרא דבקות, זה מעניין בפני עצמו, אבל על מנת שככה נזכר בדברים, אמרנו בשיעור הקודם, בעוד חפה, יש צורך רציני ביותר לערוך בדיקות חוזרות ונשנות בכל מה שקשור בגאווה. אנחנו ראינו גם בשיעור במוסר אביך, שיעור בבוקר, כשמדברים על גאווה זה לא רק בגאווה העצמי, כבר ממש מדובר על עצם הגאווה, אלא גם בדיבורי גאווה, כמו שהרב דיבר במוסר אביך. דיבור גאווה גם כן יכול לגרום לנזק. הדיבור עצמו, בלשון שבן אדם משבח את עצמו, הוא בעייתי. אומר פה למעשה בשיעור הקודם, שיש צורך, בחינה גדולה צריך לבחון כל מעמיק ומסתרה נפשו ברגש הגאווה. כלומר צריכה הבחנה מאוד מאוד עמוקה, קבועה, על התחושות האלה של הגאווה של הבן אדם. וזה בא לידי ביטוי בהרבה הרבה מצבים, כי האדם נפגע מכל מילה, מכל דבר, הוא משחק אותה פגוע, וצריכה להיות, אולי באמת הוא פגוע, והוא לא משחק, אבל השאלה למה הוא כל כך נפגע? מה הסיבה שכל כך נפגעת מאיזה מילה?
יש לו רגש
כי שואל. יש לך רגש כבוד מנופח. לכן כאן מאוד לפגוע בך. אנשים שהם לא במדרגה הזו, לא במדרגה הזו, הם אנשים שהכבוד שלהם, בדרך כלל נראה שיש חשיבות לכך שאדם ישמור על כבודו, אפילו חובה. אבל בגבולות הרגיוניים, אז אדם לא כל כך מהר נפגע. אדם יודע להיות רגוע. אדם לא מאבד את ההשתונות. לכן צריך שתהיה מידה גדולה מאוד של עין צופייה. כל עוד בלב הפנימה, מידת הגאווה, נפש יהודי צריכה תקנה. צריכה כל הזמן להיות עין לציון צופייה, כלומר צריך כל הזמן להסתכל פנימה ולראות לא ליפול בדבר הזה. אז זה מבחן שהוא קשה. זה מבחן שכביכול נראה שהאדם צריך להילחם בעצמו. כן? אדם צריך לאסוף כוחות כדי להתנגד לעצמו. נו, זה לא דבר כאן. אבל כבר אנחנו למדנו ושמענו וראינו ויודעים שככל שהמשימה גדולה יותר וקשה יותר, היא מכשירה את האדם פעמיים. גם למדרגה שעכשיו הוא צריך להימצא בה, נותנת לו כוח להמשיך למה שהבא בתור. אבל יש בה רווח כפול. ומילה הבחינה הזאת צריכה להיות בחינה מדוקדקת מאוד. אחרי בואו תסתכלו, נקרא בדברי הרב, כשכבד הדבר להתנסה לאט לאט, הכרח הוא להתרומם בבת אחת. זה נשמע משהו משונה. נגד השכל. ונסביר עוד מעט. ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה. אופס. הרב פה עושה עכשיו הפוך על הפוך. עד עכשיו, 25 סעיפים, הרב מדבר נגד הגאווה והתופעות השליליות שהיא גורמת לאדם. פתאום אומר הרב, תשמע, יש מצב שבו צריך לעורר את הגאווה באופן הכל כך כל כך קיצוני, גאווה של קדושה. טוב, אחרי שנעכל את המילים, נסביר אחר כך. ממשיך הרב ואומר, הוא להשקיף על עצמו בעין טובה מאוד, ולמצוא את הצד הטוב שיש גם בכל מגרעותיו. כי תכף, כשאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב, מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב. ויכול האדם למצוא בעצמו רוב טוב מאוד, ואז ישמח בטובו מאוד, וירבה מדי יום ביומו את הפעולות הטובות בלב טהור ומלא תקוות ניחומים. הוא אומר הרב, זה לשון שמזכירה לי קצת סגנון מאוד דומה לדברים שכותב רבי נחמן, כן? בספר המילות שלו. דרך אגב, היה מי שהעיד פעם, כשהרב זצ"ל היה בחיי חיותו, הוא אמר שיש בו ניצוץ מנשמת רבי נחמן. סגנון מעניין, דומה. פה אומר הרב, למעשה, כשהדרך המדרגה, כן? יש מדרגות. ואדם רוצה להתגבר על מידת הגאווה. ומצד שני, הוא רוצה לחזק אצלו את הקדושה. ואנחנו מתבוננים כל אחד על עצמו, תסתכלו עלינו, לא עליי, אני מסתכל על עצמי, כל אחד מסתכל על עצמו פנימה, תראה כמה קשה היא הדרך. כמה פעמים הוא רוצה, כמה פעמים הוא נופל, כמה פעמים הוא קם, כמה פעמים זה לא הולך, כל פעם מישהו אחר שם לו את המקל בגלגלים, זה אומר לו מילה, זה אומר לו מילה, זה אומר לו משפט, זה אומר לו דברים לא נעים, כל הזמן יש לו תהליכים שהוא נאבק בתוך עצמו, הוא רוצה, כן, הוא רוצה להיות יותר טוב, הוא רוצה, כל הזמן הוא נחשף לדברים השליליים שבו, על הקטנוניות שבו, על הכבוד המדומה שבו, לא משנה, כל אחד עם החבילות שלו. קשה, זה פשוט קשה. עד שכבר סוף סוף אני צועד, הצלחתי להתגבר דבר אחד, בא מישהו פאף, נותן לי מכה, מוריד לי בחזרה. לאט לאט, הדרך הזו שלאט לאט היא בעייתית. אני זוכר שבאחד מהאימונים שעשינו לפני שנים רבות, היה אימון של צליחה של מקורות מים. אז הביאו דוברות, הביאו חיל הים מגיע קרוב לחוף, ויש ספינת מעבורת כזאת, כן? שעולים שם ג'יפים, טנקים, הכל ככה, היא לוקחת על הסיכון, כזה כמו מחסן כזה למטה, סוגרים את הדלת, נחתת כזאת, והיא שטה, נגיד מאשדוד לחיפה, ומגיעים לזה אזור, היא פותחת את הכבש, וכולם צריכים לעלות על הכלים ולרדת לחוף, לצלוח דרך החוף. אבל חלק מהתרגילים שקורה, צריכים גם במקרה חירום, אתה מדבר במלחמה, מלחמה יכול לבוא אויב עם מטוסים ולהפציץ, ונו עכשיו מה עושים? צריכים לקפוץ למים, צריכים לשחות. הגובה של הנחתת זה לא 2 מטר, זה הרבה מעבר, ואתה באמצע הים, פתאום עצרו, אוקיי, תרגול, ירו עלינו, אנחנו טובעים, לקפוץ למים. כולם עם אפודים, אתה מסתכל מלמעלה, אתה אומר, תמות נפשי עם הדגים, אני לא יורד, אני לא קופץ כזה גובה, מה פתאום, מה זה, זה תמיכה, אין מצב. ואתה גם, תשמע, איך אומרים, לצנוח לאדמה, אני מוכן לסבול, כי אני יורד לאדמה. אז אני רגוע, האדמה זה המקום שאני מכיר. אבל, לקפוץ לים, לא מכיר מה יש למטה, נחצה דמה מחכה שם, לא רוצה לקפוץ, וכל מיני בצעקות, וניקוחים, וכן, ולא, יש חבר'ה קופצים ישר, יש חבר'ה צריך, מה יורידו אותם לאט לאט? לא מורידים אותם לאט לאט, זורקים אותם למים, אין משחק, תצלח, אתה שומע מה שנקרא, את הצעקה, ואחר כך במים, כולם כיף להם, למה זה חגור, חגור עם אפרון, צריכים לשחות, צחוקים, הכל בסדר, אבל בדרך כולם יש הרבה שצועקים מהפחד, אבל אי אפשר לחכות, האונייה טובה, פות. אומרת, יש מצבים בחיים שאין לך ברירה אלא לקפוץ למים. זהו. מה, תגיד לאט לאט? אין לאט לאט, פשוט אין לאט לאט, קפוץ למים. אין אופציה אחרת. אומר הרב למעשה, כשאני הולך לאט לאט, קורה תהליך נורא מעניין. כשאני צועד לאט לאט, אני למעשה יוצר מה שנקרא ויפל השם תרדמה על האדם. האדם נרדם. נרדם בשמירה. הוא נרדם, הכל אצלו איזי איזי, יש זמן. הוא נרדם. אין מה שמעורר אותו. כל דבר הוא עושה במינונים נמוכים. ובמילה הוא מחכה שמזה הוא, מזה הוא ימשיך. וזה לא עובד. לכן אומר הרב, בתהליך הרוחני, שהשואפים אל הקדושה, שצריכים להגיע אל הקדושה, שמה לא הולכים לאט לאט. שם קופצים ראש. לכן אומר הרב, מדובר על דברים שבקדושה, אדם מבצע מה שנקרא קפיצה, דילוג, הכי גדול שהוא יכול. בלי חוכמה, לא לפחד. לכן, איך אני עושה את זה? אם אני למשל עכשיו רוצה פתאום ללכת ולהתקדש, ביי, החבר שלי, הצמוד אליי, מהיום שנולדתי, וקוראים לו יצרו. קוראים את יצרו. מכירים את יצרו או לא?
לא, אני
ויצרו. יצרו, זה החבר הצמוד, כן? יצר הרע. אומר לו, תגיד לי, מה אתה נורמלי? אתה חייב עכשיו להיות צדיק? תראה איזה רשע מרושעת. תראה כמה חטאים עשית, תראה כמה אתה לא אמיתי, תראה כמה אתה שקרן, תראה כמה אתה מבטיח הבטחות הקדוש ברוך הוא. אתה כלום לי, אתה לא שווה כלום. מה אתה עושה לך? עזוב את זה. מה אתה עושה? שמע, זה בטח של כבוד, של גאווה. אומר רב, תגיד לו, כן, בא לי, עם כל זה. כלומר, לא לפחד מגאווה של קדושה. אם אני עכשיו רוצה ללכת ולהתעלות בפן הרוחני, אז אפילו אם זה בא מתוך רצון לגאווה, אומר הרב, בוא נקרא את דבריו, הכרח הוא להתרומם בבת אחת ולהשתמש במידת הגאווה של קדושה. כלומר, אני לוקח על עצמי משימות, אני לוקח על עצמי החלטות, אני לוקח על עצמי קבלות של דברים ענקיים בקדושה, ואתה יודע מה? אני מוכן להתגאות מזה, לא אכפת. שביא גאווה, אני הולך לך. לכן ממשיך הרב להשקיף על עצמו בעין טובה מאוד. ומצד אחד, אדם עכשיו מכשיל את עצמו בגאווה. ומאיפה זה בא? אומר הרב, יש לזה מקום, זה לא בסתם. אחרי ש-25 סעיפים דיברנו על גנות הגאווה, אומר הרב שצריכים להיכנס אל הקדושה, מותר להשתמש בגאווה, כי באדם יש טוב. היצר אומר לך, יש לך הרבה רע, ומה פתאום אתה הולך להיות צדיק, ומה פתאום אתה הולך להתקדש, ומה פתאום אתה פתאום מחליט שאתה רוצה לשים ציצית, אתה רוצה להתפלל פתאום, אתה רוצה לברך פתאום, להקפיד על זה, עזוב, חייך! תסתכל איך אתה נראה, מי אתה עובד? אתה אומר לו, כן, אני עובד, בא לי, אני עובד על מידת הגאווה שלי, אני מת שיתנו לי כבוד על זה. כן, אני הולך על זה. זה המטרה שלי, לקבל כבוד, יגידו את הצדיק, אני מבט לי, בעל הפילות, עובד בזמן, זה המפלא. כן, שכולם יגידו ככה, כן, ככה אני רוצה. ככה אני רוצה. סיפרתי לכם על אותו חסיד, זקן, לא יודע אם היה אדמו"ר או לא, שבחורף באירופה, קר, שלג, כפות, הוא היה מתעורר תמיד לוותיקים, אז גם אותו בוגר התעורר, יש לו בסמיכות החמות בבית תנור נעים, בחוץ, מינוס 10, מינוס 15, לך תדע כמה. איך?
לנו גם בתוך הפנימיות.
אתה רואה? כי אתה לא חסיד. ולכן, שוכב הוא שומע את העץ הרע, אומר לו, תשמע חביבי, אתה כבר איש מבוגר, בא בימים, עוד מגיש, 85, 90, כל עצמותיך כבר קרו, קר לך, אתה נורמל, הסתכל בחלון, תראה מה יש בחוץ, שלג, פור, מה אתה רצה בתיק, חכה, התחמם מהאוויר, עוד שעה, שעתיים, תישן, תלך לתפילה רגילה, אתה זקן, בא בימי, יש לך תירוץ טוב. ואותו חסיד זקן אומר לו, שמע, אתה יודע מה, אתה אומר דברים כל כך אמיתיים, זה נכון, אני באמת זקן, אני בא בימי, קר בחוץ, אבל תגיד לי, אני חושב שאתה זקן יותר ממני, לא? היצרה קיים עוד לפני האדם. אז איך אתה קמת יותר מוקדם ממני בשביל להגיד לי את זה? אז אתה כבר שם לקום מוקדם, לא? אז אני קמת. כלומר, נכון, זה מנחמה פנימית, זה המחשבות הפנימיות של האדם. אז במקום שאדם יתה את עצמו ויגיד, הוא צודק, היצר שלי צודק, מה אני הולך להתגאות, פתאום אני אלך, ואני תוגע דיים, אני מבריר, כולם יראו, וגנובל, וצניק נהיה, וזה. אל תעשה את זה. אני אומר, כן, אני כן עושה את זה. מה אכפת לי? שיגיד. טוב, כתוב, נחמד. יכול להרוויח. למה? כי יש בי דברים טובים. אומר הרב, ולמצוא את הצד הטוב, שיש גם בכל מגריאותיו. כלומר, ברגע שאני מתמקד בטוב, אני מטשטש את השלילה. אני לא מתעלם ממנה, היא קיימת. אבל יפה, אבל אני מטשטש אותה. אני מחליש את העוצמות שלה. אני מחליש את ההשפעה שלה על חיי היומיום. אבל צריך מאמץ. צריך מאמץ ותשומת לב מודגשת, ממוקדת בדבר הזה. ללכת ולהפוך את החיסרון שלי, המגרעות שלי, ליתרון. דיברנו בזמנים שונים על מה שאנחנו קוראים תשובת המשקל. וזה תשובת המשקל. איפה שקלקלת, שמעת את הכי. זה לא גאווה. ואם צריך להתגאות בשביל זה, אני אתגאה. כן? כי המטרה בסופו של דבר זה למצוא את הטוב בחסרונות. חסרון הוא דבר זמני. למה חסרון זה דבר זמני? מי שיכול להסביר לי? אתה מושג? יש פה למישהו רעיון? למה חסרון זה דבר זמני? אתה ממלא אותו, הוא נגמר. דבר מלא הוא תמיד מלא. חיסרון זה דבר שעתיד להתבטל, אין לו קיום מצד עצמו. גם לא. ברגע שאתה עובד נגדו, הוא מסייע לך. אני פעם אמרתי בלשון של בגדר אפשר, הבא להתאר, מסייעים אותו. מי? היצר הרע. כלומר, מה זה בא להתאר? האדם פתאום רוצה להתאר. מי מתנגד לו? היצר הרע. אז אם הוא בא ורוצה, מסיים לו מי? יצר הרע. כי מטרת היצר הרע היא פשוט לעשות לך מה שנקרא רעיון בצו ראשון. אתה מקבל קאבה. אתה מקבל דפר. זהו. אתה מקבל ציון. לפי המעמד שלך, לפי ההתמדה שלך, לפי העקביות שלך, לפי זה אתה מקבל ציון. והמראיין זה היצר הרע. מצידו שתקבל את המקסימום. זה מה שהוא רוצה. לכן הוא עומד מולך ודוקר אותך. הוא עומד מולך ורוצה לראות. האם עמדת הגנה עצמית או לא? המטרה שלו שתכניע אותו. זה כל העניין שלו. להכניע אותו. והוא מוכן להיכנע, אבל לא בקלות. רוצה שיתעמת בשביל זה. אם כן אומר הרב, גם בחסרונות יש טוב. אדם צריך לגלות אותם. כי תכף שהאדם נותן את דעתו לדרוש את הטוב, מיד מתהפכים כל חסרונותיו לטוב, הוא מגלה שהחסרון למעשה הוא המנוע לצאת. שם, משם הוא יכול לצאת. ויכול האדם למצוא בעצמו רוב טוב מאוד. לא רק טוב, טוב מאוד. ואתם זוכרים, פעם אמרנו על מי הגמרא אומרת, והנה טוב מאוד ביום שישי, מי זה? יצר הרע. פתאום הוא מבין שהיצר הרע בא לטובתו. יצר הרע בא לעזור לו. יצר הרע בא לדחוף אותו. ולכן הוא מקבל כוח מוגבר להתגבר. גבר זה לא זכר. זכר זה סוג המין של האדם. יש זכר ויש נקבה. גבר אמיתי, לא בלשון הרחוב, שיש לו איזה סוג מסוים של ג'ינס ובגדים כאלה כאלה, של איזה מותג ותספורת כזו וכזו. לא, זה לא גבר, זה שחקן. גבר זה מי שמתגבר. גיבור זה אדם שמנצח את החלש ממנו. והחלש ממנו יוצא לאדם, מי הוא? הוא. כלומר, האדם צריך לגבור על תכונותיו, על נטיותיו הלא טובות. איך הוא עושה את זה? כשהוא יתמקד כל הזמן רק כמה הוא לא שווה כלום, כמה אין לו ערך, כמה הוא עבריין, כמה הוא רע, נכון. רציתי לראות אם אתם...
זה קורה כשעשית החשבונן.
בדיוק הפוך. עצם זה שאתה מגלה ומודה שיש בך חולשות, יצאת גדול.
כי
עכשיו תצא. תכיר בעובדה ותצא משם. מי יעזור לך לצאת משם? החיסרון. אדם רעב, יש לו חיסרון. אדם צמא, יש לו חיסרון. אני בטוח... שאף אחד מכם, אם הוא היה רעב וצמא, לא היה אומר לעצמו, טוב, תראה, אני כבר רעב, אני כבר צמא, טוב, עזוב, תעזוב את זה, אני אשאר רעב, אני אשאר צמא, אין מה לעשות, אשאר ככה. אני לא מכיר אנשים כאלה.
אני גדל.
לא, לא. אתה הולך לאכול. בסדר, אבל אתה תלך לאכול. יום, יומיים, שלוש ואתה תוכל. אבל אתה לא תגיד טוב גם אנשים ששבוע, שבועיים, שלוש, ארבע, חודש, חודשיים.
אתה לא יכול לחיות ככה.
יפה, אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות ככה אם לתת רשות לחוליות שלנו להוביל אותנו. אי אפשר. אי אפשר כל מה לתת לגוף שלנו ולנפש שלנו לעשות מה שהיא רוצה. אי אפשר לתת למחבלים האלה לפגוע בנו. והמחבלים האלה זה אנחנו. עד שאנחנו עסוקים ולטפל במחבלים חיצוניים, שואלים קטנים, מחבלים גרמים, אנחנו צריכים לטפל במחבלים הפנימיים שלנו. כי מי שמחמש אותם, מי שנותן להם נשק, זה אנחנו. וזה שאנחנו מאפשרים להם לפעול עלינו, מאפשרים להם לעשות בנו פיגוע אחר פיגוע, ואנחנו לא עושים כלום. לכן אומר הרב, גם אם יש לך מחבלים כאלה, מה הטוב שבהם? שמאומנים, מקצוענים. קח אותם, תשתמש בהם לטובה. תעביר אותם לצד שלך. אי
אפשר.
מי שאומר אי אפשר, כנראה עדיין לא רואה את הצד הטוב בחסרונות שלו. וכנראה נותן בינתיים למחבלים לעבוד. לכן, אומר בפסקה הבאה, בפסקה חבזיין, ובזה נסיים את מידת הגאווה, אומר הרב, לפעמים מתגאה הצדיק מאוד. זה ראינו במוסר אביך, דיברנו גם, בכך שצדיק גדול, כן, מותר לו להתגאות לצורך מסוים, בזמן מסוים, מיד, כדי לקנאת סופרים, כדי לעודד למצוות, אז הוא יכול לספר על עצמו, על ידיעותיו, על גדולתו וכו'. נכון? ככה דיברנו? בימים, תהי לי? לפני ככה למדנו בבוקר. לכן אומר הרב, לפעמים מתגאה הצדיק מאוד מפני גאות השם, שמרגיש בלבבו. אז הוא קודש. קודש קודשי. ודבריו הם חוצבים להבות אש. והוא זועם בכל רוח שפל, הבא להכניס בו אז ענווה פסולה. וגאווה זו היא ממולט בענווה, הממוזגת בגבורה, בשמחה, ואהבת נצח לכל, אומר הרב, שהצדיק הזה, גם צדיק, מלא בקרבת אלוהים, מרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר בעניין, הוא חש את העוצמות הרוחניות של האלוקות, של הקדוש, כן, בטבע, במציאות, והחיים זורמים אצלו בכוחות עצומים, גם בנגלה, מה שהוא רואה, מה שהוא מרגיש, מה שרואים עליו, וגם בנסתר. אדם כזה, חז"ל אומרים בגמרא לצדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מה פירוש אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא? כי יש בתוכם סערת נפש בלתי פוסקת. כל דבר, כל עניין שהם רואים מעורר אצלם קרבת אלוהים. הם מפגשים עם הקדוש ברוך הוא בצורות שונות של ביטוי. וזה מלהיב אותם כל הזמן. הם צריכים להתאפק. הם צריכים לכלוא את זה בתוכם. ולמה? כי רק הסנב לא בוער. אדם כדי שייתן לעצמו, לדבקות הזו, לבעור בו באופן בלתי נשלט, לא יוכל לחיות פה. הוא לא יחיה פה. נשמתו תרצה להידבק בבורא עולם. לכן הוא קולד. אבל מצד שני, איך מרגישים? מרגישים בדבריו, בדיבוריו. מה הוא מדבר? מה הוא אומר? איך הוא מלהיב? איך הוא... אז מגיע יצרו. וכל מי שגדול מחברו, כך אומרת הגמרא בקידושין, פרק ראשון, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ואז יבוא אליו. עם הרמח"ל, עם ראשונים, עם אחרונים, ויאמר לו לאותו צדיק גדול, תראה איך אתה עובר, דברי הריב והראש והרמב"ם, ואתה מתגאה, ואסור לך, וזה יוריד אותך ממדרגתך, וכל חכם שמתגאה, חוכמתו מסתלקת ממנו, וזה כבר מפורשת, והטוס פה, זה יצרו. ברגע שאותו אדם יודע שזה בא מצד הקדושה, וזה בא מצד זה שהוא רוצה להתעלות בקדושה. מה אומר אותו צדיק ליצר הזה? הענבה שלך היא פסולה. זה שקר מה שאתה אומר. זו ענבה פסולה. כי הגאווה הזו כוחה רק להגביר אל הקודש. אחרי ממשיך הרב ואומר, גאווה זו ממולאת ענבה. כי גאווה כזו שהיא נראית גאווה, עניינה ענבה עצומה. כי הצדיק, האדם בכלל, שרואה את הטוב שבו למרות המגרעות, הוא רוצה לעלות ולהתרומם ולהתעלות בקדושה, זו גאווה מותרת. אז הענבה לא שייכת פה. כי אם הוא יהיה ענב עכשיו, הוא יברח מן הקדושה. כלומר, ויש ענבה אמיתית, ויש ענבה מזויפת. יש גאווה מזויפת, יש גאווה אמיתית. והגאווה שאנחנו מדברים עליה פה, באות האחרונה, מידת גאווה, היא כזו שמותרת, גאווה של קדושה. למדתי עוד פרק, אני למדתי עוד מסכת, אני למדתי את זה, קדמתי בזה, אני מקפיד במצוות כאלה וכאלה. זה מחזק, זה מרים, זה עולה, זה מותר. לכן אומר הרב, ענבה כזו, בעצם גאווה, נקרא לה גאווה ענבתית, היא זאת שמעצימה את האדם, בגלל שהיא ממוזגת. יש בה גם מזה וגם מזה. לכן, היא נותנת לאדם שמחה ואהבת נצח, למה? לכל. כל הבריאה כולה. האדם הזה אוהב אהבת אמת. את כל מה שקורה. כל מה שיש. כי הכל בשבילו מה זה? קדושה. גילוי אלוקות. אין גבול לגילוי האלוקות בעולם, בגלל שהקדוש ברוך הוא אין סוף. ולכן אין סוף לביטויים, לגילויים. כל דבר שאנחנו רואים הוא גילוי, ביטוי של דבר השם. ביטוי של גילוי. לדוגמה, אדם היום עושה דבר מסוים ומגלה דעתו בפועל שכך הוא רצה. כשאדם פועל, התוצאה מראה מה הוא רצה. כשאנחנו מבלמים בעולם, רואים את כל המורכבויות, את כל מה שיש, מה זה? זה הגילוי של רצון השם. אני פה, תסתכל, אני כאן. כל דבר ודבר מדבר אליך. כל דבר ודבר, נפשי יצאה בדברו. הנפש שלך משתוקקת להידבק. הקדוש ברוך הוא, כי הוא פה, לא צריך לטפס, לא צריך לשוט, כמו שאנחנו קוראים בספר דברים, לא בשמיים, לא מעבר לים, אלא בפיך ובלבבך. זה הכל קשור לדיבורים של קדושה, ולמחשבות של קדושה, לגאווה של קדושה, שבא מן הלב. אם זה בא משם, אז זה מותר אפילו לכתחילה. לכן הרב שפתח בסכנות הנוראות של הקדושה, ואם אנחנו רק שנייה נרשה לעצמנו בדקות האחרונות לדפדף לאחור וניכנס בחזרה לאות הראשונה שמידת הגאווה, אומר הרב, הכרח הוא לאוהב השלמות האמיתי לנער מליבו כל הבא גאווה. כלומר, השלילה המוחלטת אפילו של אבק גאווה צריך לנהל, והרב מסיים בסוף, עם הצורך, עם ההכרח של גאווה של קדושה, של החובה להשתמש בה, להתנהג שכבד הדבר, להתנסה לאט לאט. אם זה לא הולך בדרך איטית ומתקדמת באופן קבוע, הכרח הוא להתרומם בבת אחת ולהשתמש במידת הגאווה של הקדושה. שני הפכים. לרצון באמת שנזכה לגאווה של קדושה. כי אנחנו, לא יודע, אתם בוודאי שאתם עושים את זה כמו שצריך. אבל אני, מה נגיד לכם, עצלן גדול, והכל אצלי לאט לאט, ואני לא מצליח. אז לכן יהי רצון שיזכה אותי הקדוש ברוך הוא בגאווה של קדושה, כדי שנוכל אני להתעלות וללמוד מכם איך מתעלים, כי אתם עושים את זה כמו שצריך, ויהי רצון שתשרה ברכה במעשה ידיכם, ושבפעם הבאה אנחנו נלמד על דבקות.